Ok, בואו נתחיל. בפעמים האחרונות עסקתי בשאלת האוקימתות, כי דרכה ניסיתי להראות את האופי האפלטוני של הלימוד, או של הגמרא בעצם בכלל, ושל הלימוד שלנו את הגמרא, כאשר בעצם הטענה הייתה שאוקימתא זה בניית איזשהו מצב מעבדה, מצב תיאורטי שלא באמת אמור להתממש, או לפחות לא, בטח לא באופן פשוט, מקרה נדיר, אבל היתרון שלו זה שבמצב כזה אפשר לראות בצורה יותר טהורה, כן, נקייה, את הביטוי של התיאוריה המטא-הלכתית. ובעצם מטרת הלימוד שלנו הוא לנסות ולחשוף את התיאוריה הזאת ולא את השורות התחתונות, את ההלכות שנגזרות ממנה. דימיתי את זה למחקר מדעי, שגם הוא בעצם משתמש בתופעות שקורות בעולם כדי להבין את חוקי הטבע, ולא שחוקי הטבע הם אמצעים כדי להסביר את התופעות בעולם. זה נכון, אבל מבחינת המטרה של המחקר, המטרה היא לא להבין את התופעות של העולם. באופן תיאורטי, כן, מי שהזכיר לי באתר לפני כמה זמן, באופן תיאורטי אני אמרתי פעם שגם אם היה לי, גם אם הייתי יודע את כל התופעות טבע שיש בעולם, והייתי יודע בדיוק מה יקרה בכל סיטואציה, זה לא היה מייתר את המחקר המדעי. כי המחקר המדעי אין מטרתו לדעת מה יקרה בכל סיטואציה. הרצון לדעת מה יקרה בכל סיטואציה הוא בסך הכל ביטוי לרצון להכיר את חוקי הטבע, והמטרה היא להכיר את החוקים. אז אם אני יודע בכל סיטואציה שייתנו לי אני יכול להגיד לכם מה יקרה, אז אני בעצם יודע את כל מה שיקרה, ולכאורה החיפוש אחרי החוקים הוא בעצם מיותר, כי החוקים לכאורה זה רק אמצעי כדי לדעת מה יקרה בכל מצב. אבל לא, החוקים הם בעצם המטרה של העיסוק, והסיטואציות השונות הן רק ביטויים מעשיים לחוקים, והם נפקא מינות לחוקים. זאת אומרת, אם אני בודק במקרים שונים מה קורה, זה נותן לי אינדיקציה לשאלה מהו החוק הכללי. זה נכון גם בהקשר של לימוד תורה, גם אם הייתי יודע, כן, כמו שנגיד הרב עובדיה היה מציג את זה, גם אם הייתי יודע בכל סיטואציה לומר מה ההלכה אומרת, זאת אומרת לתת פסק הלכה בכל מקרה, עדיין, אתם יודעים מה, בואו נעשה את זה בצורה יותר קונקרטית. נגיד שבנו לנו, כן, צ'אט GPT התורני. זאת אומרת, בנו לנו תוכנה, אינטליגנציה מלאכותית שיודעת לענות לכל שאלה הלכתית. השאלה האם עכשיו מיותר מבחינתי ללמוד. היא בעצם, מה הבעיה? אני כל שאלה הלכתית שיש לי, אני לוחץ פה ואני יודע מה אני צריך לעשות, בשביל מה אני צריך עכשיו ללמוד. והתשובה היא שלא. גם אם הייתה תוכנה כזאת, וגם אם התוכנה הזאת הייתה מדייקת לגמרי, אני לא מדבר בגלל חששות לטעות וכל מיני דברים מן הסוג הזה, המטרה של הלימוד זה לא כדי לדעת מה לעשות. הלדעת מה לעשות הוא אינדיקציה לזה שאני מבין את החוקים הכלליים, את התיאוריה. ולכן קיומה של תוכנה כזאת לא מייתר את העיסוק בעיון ההלכתי, בניסיון לחשוף את צורות החשיבה ואת התיאוריות ההלכתיות. וזה בעצם ביטוי למה שקראתי אפלטוניזם, כי האפלטוניזם בעצם אומר שהתופעות הפרקטיות שאנחנו מכירים מול העיניים, או האובייקטים, או התופעות הפרקטיות שאנחנו מכירים מול העיניים, הם ביטויים לאיזה שהן אידאות מופשטות, כלליות, שקיימות, לא יודע, בעולם האידאות, אבל יש להם הופעות שונות, בדרך כלל חסרות, לא מלאות, בעולם שלנו. מצבי המעבדה נועדו לדמות את עולם האידאות. זאת אומרת, במצב המעבדה יכולה להופיע איזושהי אידאה בטהרתה, בלי שיפריעו לה כל מיני דברים אחרים. אבל קשה, באופן עקרוני, כל עוד אנחנו בעולם המסובך שלנו, קשה לפגוש אידאה. כי האידאה מטבע הדברים חיה או מצליחה להתקיים רק בעולם האידאות, ששם כל אידאה זה בועה שעומדת לעצמה והיא לא קשורה לשום דבר אחר, שום דבר אחר לא מפריע לה, היא מופיעה שם בטהרתה. בעולם שלנו הכל מעורבב, כן? בעולם שלנו אידאת הסוסיות מעורבבת עם אידאת החומיות, להיות חום. אוקיי? וגם עם אידיאת הגבוהיות, להיות גבוה או להיות, לא יודע, מקום לדבר. כל הדברים האלה ביחד בעצם מתקבצים בסוס הקונקרטי שעומד לי מול העיניים. ולכן בעולם שלנו קשה לי להיפגש עם אידיאה טהורה, שהיא לא מופרעת על ידי כל מיני דברים אחרים. ומצבי המעבדה מנסים להתקרב לסיטואציה שבה כן אפשר לפגוש אידיאה טהורה. זה בעצם הטענה.
הרב, הרב.
כן.
הרב, אם נתקדם עוד קצת קדימה, עוד כמה, לא יודע, עוד 100 שנה, ויהיה לנו כבר צ'אט GPT גם לאידאות האפלטוניות של ההלכה, ונוכל בעצם, הוא ייתן לנו בדיוק, או הכל רק, אז בשביל מה אנחנו בעצם צריכים ללמוד, אם אנחנו, הכל שם, במחשב הקטנטן שיהיה לנו,
לא הבנתי, מה, הוא ייתן לנו את החוקים הכלליים?
לא, הוא ידע לפענח, כמו שאנחנו יושבים ולומדים תורה, הוא כבר יעשה את זה לבד, הוא יודע את כל האידאות האפלטוניות שכתבות בתורה. עכשיו, למה אני צריך להעביר את הארדיסק הקטנטן הזה לתוך המוח שלי כרגע?
זה כבר תהיה שאלה אחרת. אפשר להתווכח על השאלה הזאת, אבל זאת שאלה אחרת מה שאני מדבר עליה כאן. אני מדבר כרגע על זה שיש חשיבות לעיסוק בתיאוריה מעבר לעובדות שהיא מסבירה. אתה טוען מה יקרה אבל כשידעו גם את התיאוריה, המחשבים, כן? אז יכול להיות שאז באמת זה יהיה מיותר, לא יודע. או שיבוא מישהו אחר ויגיד לך, לא, עצם העיסוק בתורה הוא סוג של הידבקות בקדוש ברוך הוא, ולכן יש ערך לעיסוק, לא בגלל שבלי כן, בלי ההתקדשות או ההתחככות עם הסוגיה, אתה לא תדע את התיאוריה. אתה תדע, תקיש על המחשב, הוא יגיד לך מהי התיאוריה. אבל ההתחככות כשלעצמה, יש לה איזשהו ערך של דבקות או משהו כזה, אבל זה דיון אחר, ובהחלט צריך לדון בו, אבל זה משהו אחר. וכל זה כמובן בהנחה שאין טעויות ולא צריך לבדוק אותו, כי הוא עושה את זה יותר טוב מאיתנו, וכי תמיד יכולות להיות גם, לעלות גם טענות של כן, אבל אולי הוא יתאה, ואולי הוא לא מבין נכון, אולי יש פעילויות מסוימות שהוא לא ידע לעשות, כמו שאנחנו יודעים לעשות. זה עוד דיון, אבל זה הכל שאלות מבחינתי היפותטיות, אז רק כדי להדגים את הנקודה. הביטוי הזה של האפלטוניות של ההלכה, מה שראינו דרך תופעת האוקימתות, בעצם עולה בעוד כל מיני סוגיות שעל פניו אנשים קצת מתפלאים למה הגמרא או למה הפוסקים עוסקים בהם. וסוגיות מהסוג של כן פיל שבלה כפיפה מצרית, כן, כפיפה מצרית זה איזשהו סוג של סל, שאלה של טומאת כלים, לא משנה, כן, נחש בוע שבלה פיל, כמו שסנט אקזיפרי מתאר בספר שלו. אז הגמרא דנה בסיטואציה כזאת, או מישהו שמוטרה מפי השד, בא שד ויתרה אותו לא לעשות עבירה כלשהי, או עדים שאפו בגם לפרחה, הגיעו ממקום למקום, כן, שאלה של הזמה, הזמת אותם שאתה, אימנו הייתם באלת, אז מה אתם מעידים על אותו, על רצח באותו זמן במטולה? הם עברו בגם לפרחה, זאת אומרת, הם אפו עם גמל פורח, או חיטים שירדו באבים, כן, אז רש"י מסביר שם איזה, הרוח העיפה איזה ספינה מלאה חיטים, לעננים, למעלה, והחיטים ירדו עם הגשם לקרקע. לא נשמע לי סביר שרש"י חשב שבאמת סיטואציה כזאת יכולה להיות. הוא לא בא להסביר שם למה הדיון הוא לא היפותטי אלא מעשי. אני חושב שהוא סתם בא לצייר את הסיטואציה שבה דנים, אבל ברור לו שהסיטואציה הזאת היא סיטואציה בדיונית. ראיתי אגב כל מיני כאלה שמנסים לטעון שלא, לא, רש"י מתכוון באמת, וזה באמת יכול להיות, יש רוחות שיכולות לעלות ספינות עם חיטים לעננים. טוב, לא יודע. מה?
פעמים אומרים, הרכס עד המשיחה, למה יש לנו שאלה
כזאת? כן, בדיוק, אז השאלה למה... למה עוסקים
בקום? למה אנחנו דנים מזה? זה הלך על המשיח, נחכה.
נכון. זאת אומרת, יש מצבים שבהם הגמרא דנה, ולכאורה אין לזה שום יישום מעשי, הדיון ריק מתוכן, ובאמת, כמו שהערת בצדק, לפעמים הגמרא שואלת, למה היא נפקמינה, או הלכת על המשיחה, או כאילו, הגמרא עצמה מניחה שדיונים כאלה הם חסרי ערך, ככה לכאורה. איך שאני הסברתי עכשיו, נדמה לי שאלה הופעות נוספות של, ה, של ההסתכלות האפלטונית על העניין. כשאנחנו עוסקים בפיל שבלע כפיפה מצרית, אנחנו לא באמת דנים בשאלה מה עלינו לעשות בפועל אם פיל יבלע כפיפה מצרית, או אם אונייה עם חיטה תיבלע בעננים ויתחילו לרדת עלינו החיטים עם הגשם. אלא הסיטואציה הזאת היא סיטואציית מעבדה, או לא מעבדה, לא משנה, סיטואציה היפותטית, שמצליחה לבודד שאלות מסוימות, שאחרת יהיה לנו קשה לדון בהם. זאת אומרת, אני רוצה לטפל בחיפושים יורדים שלא באים
מהקרקע, אלא באים
מהשמיים. חשוב לי לברר מה תפקידה של הקרקע בהגדרת החיטים. אז אני אומר, אוקיי, בוא נדבר על חיטים שיורדים לי מהעננים עם הגשם. אבל זה לא שאני באמת מתעניין מה תהיה ההלכה בסיטואציה כזאת, כי סיטואציה כזאת לא תהיה, כמו שהבאתי על בן סורר ומורה, כי זה לא היה ולא נברא ולא עתיד להיות. ובכל זאת התורה מקדישה לו פרשה, והגמרא דנה בהלכותיו, ומה עושים, ואיך, ולמה, וכל זה לא היה ולא עתיד להיות. אז רואים שמטרת העיון היא לא לדעת מה לעשות. הנפקמינות של לדעת מה לעשות הן השלכות, או ביטויים מעשיים של התיאוריה, ומה שמעניין אותנו זה התיאוריה. יש מקום להתלבט, אז למה הגמרא שואלת הלכת על המשיכה, או בכל מיני מקומות, כן, מה היא נפקמינה? אז אני, זה אחד משתיים. או שהגמרא, כשהיא שואלת מה היא נפקמינה, אז היא רוצה לראות באמת, לחדד יותר את הסוגיה, ולשאול מה הנפקמינה, כדי שיהיה יותר ברור במה אנחנו עוסקים, כי כמו שאמרתי, הביטויים המעשיים, הנפקמינות, מחדדות את הדיון. לא בכדי אנחנו רוצים כל הזמן לחפש נפקמינות. לא בגלל שהנפקמינות הן המטרה, אבל שהנפקמינות עוזרות לנו לחדד מה ההבדל בין האפשרויות, או איך להתקדם לאפשרות הנכונה. ולגבי ההלכת למשיכה, אז שם יכול להיות, וזה צריך לבדוק כל מקום לגופו, אבל באופן עקרוני יכול להיות, שישנן סוגיות שהגמרא מבינה שאין להן ערך אפלטוני. זאת אומרת, זאת לא סיטואציה שיכולה לחדד לי איזושהי אמת הלכתית. מטה הלכתית, תיאוריה מטה הלכתית. ואז הגמרא שואלת, בשביל מה אתה עוסק בזה? מה, אתה רוצה סתם בשביל לדעת מה לעשות? לדעת מה לעשות זה לא יקרה עכשיו, זה הלכת למשיכה, זה לא משהו שיכול באמת לקרות. אז במקום שבו אנחנו לא רואים ערך תיאורטי, כן, ערך אפלטון, מימד אפלטוני של הסוגיה, אז אפשר אולי לשאול הלכת למשיכה, כן, אז מה אתה עוסק במשהו שלא יכול להתממש? אבל הגמרא מלאה בדברים שלא יכולים להתממש, ועובדה היא שהיא עוסקת בהם בשקט, כן, אני דיברתי על, נדמה לי, אני חושב שדיברתי על שאלת הנפקמינות, אז הבאתי את הר"ן בסנהדרין בדף ט"ו, שהגמרא שם שואלת שור סיני בכמה, כן, הגמרא דנה שם כמיתת בעלים, כן מיתת השור, כשדנים שור למיתה, אז עושים את זה ב-23 דיינים, כמו שדנים אדם למיתה, כמיתת בעלים, כן מיתת השור, ואז הגמרא שואלת שם תוך כדי הדיון, שור סיני בכמה, כן, גם השור והחמור אל יראו אל מול ההר ההוא, אז היה אסור לשברים לעלות על הר סיני, והשור שהיה עולה אל הר סיני היה מתחייב מיטה. ואז הגמרא שואלת, בכמה דיינים היו דנים אותו למיטה? אז הגמרא שואלת, אז הר"ן שואל שמה, למה היא נפקמינה? מה, השור סיני הזה כבר, מה ידעה ואהבה? כן, הוא היה שמה, אי שמה ומת, מה, אם בכלל היה. אז מה, למה זה דיון מעניין בגמרא? למה הגמרא נזקקת לדיון הזה? אז הר"ן, כן, עונה שם כל מיני תשובות, שתי תשובות נדמה לי משעשעות, אבל אחת מהן זה שזה נפקמינה לנזיר. מה יקרה אם נזיר מקבל נזירות על מנת ששור סיני הוא ב-23? השאלה אם הוא נזיר או לא נזיר. זה נפקמינה הלכתית מאוד חשובה, זה מקור הבדיחה הישיבתית של נפקמינה לקידוש האישה. כן, מי שמקדש אישה על מנת ששור סיני הוא ב-23, השאלה אם האישה מקודשת או לא. אז לכן יש איזה נפקמינות חשובות לסוגיה הזאת. כמובן, ברור לי שהר"ן צחק כשהוא כתב את הדבר הזה. וכל מיני, ומה הוא רוצה כן לומר? הוא רוצה לומר שאני לא מעניין אותי עם הנפקמינה. אני רוצה פה לברר שאלה שהיא שאלה בעלת ערך עיוני. אני מסתכל על זה במשקפיים הפלטוניות. אותי מעניין האידאה הזאת של איך דנים שור, או בכמה, מה צריך להיות הרכב שידון שור. לא אכפת לי כרגע מה לעשות עם שור סיני. זה לא יהיה יותר. זה כבר היה ואיננו. אבל זה יעזור לי לברר את העקרונות או את האידאות שעומדות בבסיס דיני, כן, דיני בית הדין של ההלכה, איך דנים בני אדם, איך דנים שברים, כל מיני דברים מן הסוג הזה. ואם מישהו מחפש נפקמינות, אז אומרים, כמו שגם בישיבות צוחקים לפעמים, אומרים לך, כשאתה שואלים אותך, אתה מעלה אפשרות, רגע, האם זה ככה או שזה ככה? מה אין נפקמינה? אז מה נפקא מינה לקידושי אישה? מה קרה נפקא מינה לקידושי אישה? ברור שאני לא מתכוון שנפקא מינה לקידושי אישה היא זו שהופכת את הדיון לרלוונטי. אני מתכוון לומר, אל תבלבל לי את המוח עם נפקא מינה. אין נפקא מינה. אני רוצה לדעת מהי האמת. זה כמו, אולי בדומה לזה, שהזכרתי את זה, בדומה לזה יש בפיזיקה, אנחנו יודעים שבחלק ניכר מתחומי הפיזיקה, יש שתי צורות לתאר את התופעות. יש צורה סיבתית וצורה טליאולוגית, תכליתית. למשל, הדוגמה הידועה ביותר זה עקרון פרמה. כן, באופטיקה גיאומטרית, אז אנחנו דנים במסלול שעושה קרן אור, נגיד שהיא עוברת בין תווך לתווך, אוויר למים או לא משנה, דברים כאלה, אז היא נשברת. אז יש את חוק סנל של השבירה שקובע מה, באיזה זווית היא תישבר, וכל מיני דברים מהסוג הזה. אז יש חוקים של אופטיקה גיאומטרית. אופטיקה גיאומטרית, הכוונה שאני מתייחס לאור כאיזשהו קרן קווית. ואז בעצם השאלה היא שאלה של זוויות ושאלה גיאומטרית. כי האור במהותו הוא לא כזה, האור הוא גל. אבל באופטיקה גיאומטרית, אז יש איזשהם חוקים של האופטיקה הזאת, ואפשר לתאר אותם בצורה של אם הגל נע באוויר והוא פוגע במים, אז זווית השבירה שלו תהיה כזאת. זאת אומרת, אז הוא יתקדם מהזווית הזאת, הוא יעבור להתקדם בזווית כזאת. זה התיאור הרגיל, חוק סנל, מה שנקרא. אבל יש תיאור שקול שאומר, זה עקרון פרמה, שאומר שהאור תמיד בוחר את הדרך הקצרה ביותר. וזה תיאור, אפשר להוכיח, זה תיאור שקול לחלוטין לכל האופטיקה הגיאומטרית. זאת אומרת, ברגע שאתם רוצים לדעת איך האור ינוע, תעשו חשבון מה יהיה המסלול הקצר ביותר שהוא יכול לבחור, ואתם תקבלו את
הפוסות בטוסטר.
לא,
אני חושב שתקשתי. אוקיי.
רגע, יש פה רעשים. אז שני התיאורים האלה הם תיאורים שקולים, או גם במכניקה, אולי זה מוכר יותר, במכניקה, אז יש, כשאני מסתכל על, על מה, על איזשהו גוף שנע על פני שטח כלשהו, אז יש הרים וגאיות ועמקים וכל מיני דברים מן הסוג הזה, כדורון, אוקיי, נע שם על על המתווה הזה הטופוגרפי, אז אני אומר, כשהוא נמצא למעלה, הוא יורד למטה. למה הוא יורד למטה? אז אפשר לתאר את זה בשתי צורות. אפשר להגיד שיש כוח הגרביטציה, שפועל, מושך אותו כלפי מטה, ולכן הוא הולך כלפי מטה, ותיאור מקביל אומר שהוא שואף למזער את האנרגיה הפוטנציאלית שלו. זאת אומרת, להמיר אנרגיה פוטנציאלית לאנרגיה קינטית. אוקיי? אז זה גם תיאור. התיאור הראשון הוא תיאור סיבתי, הוא נע בגלל שיש כוח שפועל עליו, בגלל זה אומר סיבתי, והתיאור השני הוא תכליתי, הוא נע כדי למזער את האנרגיה הפוטנציאלית, זאת אומרת, כשאתה משתמש במילה כדי, פירושו שהתיאור הוא תכליתי. בדיוק כמו שבאור, אני יכול להגיד, בגלל שהוא פגע במים, זה גרם לו לשנות את זווית השבירה, אז זה בגלל. ואני יכול להגיד, לא, הוא רצה להגיע בזמן הקצר ביותר למטרתו, ואז זה בעצם תיאור תכליתי, כן? מה שהוא רוצה להגיע למחוז חפצו, כן, בזמן הקצר ביותר. קצת מזכיר את התיאורים האריסטוטליים, שהאבן נופלת לקרקע כי שואפת לחזור לכור מחצבתה, שזה בעצם גם כן תיאור טליאולוגי. האבן רוצה או שואפת, לכן היא עושה את זה. בתיאור המודרני, האבן נופלת בגלל שיש כוח שמושך אותה כלפי מטה. אז הכוח גורם לה ליפול, זה תיאור סיבתי. אריסטו השתמש בתיאור תכליתי. זאת אומרת, האבן נופלת כי היא רוצה או שואפת לחזור לכור מחצבתה. אגב, טעות נפוצה בעניין הזה, שאריסטו לא התכוון שלאבן יש בחירה, והיא החליטה בבחירה חופשית לחזור לכור מחצבתה. ברור שגם אריסטו הבין שהתהליך הזה הוא תהליך דטרמיניסטי. רק הוא בחר לתאר את התהליך הזה בתיאור תכליתי ולא בתיאור סיבתי. כן, אנשים צוחקים על זה כאילו שהאבן רוצה, אז הוא עושה האנשה, כן, פרסוניפיקציה של האבן. הוא לא עשה פרסוניפיקציה של האבן, זה לא הנקודה. הוא פשוט מתאר את חוקי הטבע בשפה תכליתית ולא בשפה סיבתית. זה כמו, אגב, עד היום, אנחנו נוהגים לעשות את זה בביולוגיה, בפיזיולוגיה. אתה שואל למה קיים איבר כלשהו? כי הוא עושה פונקציה כזאת וכזאת. זה לא סיבה למה הוא קיים. הסיבה למה הוא קיים יכולה להיות אבולוציונית. אבל ההסבר התכליתי, שהאיבר הזה קיים כי הוא רוצה, או כי, הוא, כי אנחנו צריכים שתיעשה פונקציה כזאת וכזאת, זה הסבר תכליתי. עכשיו, אף אחד לא מתכוון לומר שהאיבר הזה הייתה לו בחירה אם להתקיים או לא, והוא החליט להתקיים. זה לא פרסוניפיקציה של האיבר. אוקיי? אבל עדיין יש פה תיאור של אותו תהליך דטרמיניסטי בשפה תכליתית ולא בשפה סיבתית. למה אני מביא את כל זה? כי יכול מישהו...
בשני ההסברים שקולים לדברי הרב? מה?
כן, זה תיאורים שקולים לגמרי.
לא, הרב חושב שהם נכונים באותה מידה?
אז זה המשפט הבא שלי. זאת אומרת, עכשיו יבוא בן אדם ויגיד, אוקיי, אבל איזה משני ההסברים נכון? עכשיו, בדרך כלל שתשאלו פיזיקאי, נגיד, איזה משני ההסברים נכון? עקרון פרמה או התיאור הסיבתי, חוקי האופטיקה הגיאומטרית, אז הוא יגיד לכם שאלה חסרת מובן, מה זה איזה הסבר? זה אותו הסבר עצמו. זה שתי צורות תיאור להסביר את אותו דבר. למה? כי הרי ההסברים יכולים להיבדל זה מזה, אם יש להם נפקמינה. אבל אם ההסברים הם שקולים, אז כל מה שמסביר ההסבר הזה יוסבר גם על ידי זה ולהפך. אז ממילא זה בעצם מבחינת הפיזיקאי, זה אותו הסבר עצמו. אין משמעות לשאלה איזה משני ההסברים נכון. אבל זה לא בטוח שברמה הפילוסופית הוא צודק. כי ברמה הפילוסופית בהחלט יש מקום לדון בשאלה איזה משני ההסברים נכון. זה שמצאת ניסוח פיקטיבי אחר שהוא שקול לניסוח הראשון, זה לא אומר שאתה צודק. זה רק אומר שאתה יכול לתאר את זה גם בשפה הזאת. אבל עדיין זה לא בטוח שאין משמעות לשאלה מי משניהם נכון או מי משניהם צודק. זאת שאלה אחרת. אתם יודעים מה, יש בהקשרים אחרים, כולם נורא צוחקים על החשיבה הפרימיטיבית של... כן, לפעמים תולים את זה בחשיבה דתית, שכדור הארץ מסתובב, שהשמש מסתובבת סביב כדור הארץ. כי אנחנו כבר יודעים, מאז קופרניקוס שזה לא נכון, הכדור הארץ מסתובב סביב השמש. ואז יש כאילו, כביכול יש איזשהו ויכוח, והמדע המודרני יותר גילה שהחשיבה העתיקה הייתה מוטעת. זה שטויות במיץ עגבניות. אין פה נכון ולא נכון, שני התיאורים נכונים באותה מידה. אפשר להגיד שכדור הארץ מסתובב סביב השמש, אפשר להגיד שהשמש מסתובב סביב כדור הארץ, זה בסך הכל שינוי של מערכת צירים. מדבר ברמה הקינמטית, זאת אומרת, אני לא מדבר, יש ברמה הדינמית, יכולים להיות כוחות שמופיעים במערכת מאיצה, וכל מיני דברים מן הסוג הזה, אבל ברמה הקינמטית, כשאני מתאר את התנועה עצמה, אני יכול לתאר את התנועה כאילו שמרכז התנועה הוא בשמש, ואז כדור הארץ מסתובב סביבה, ואני יכול לתאר את התנועה שמרכז התנועה הוא בארץ, ואז השמש מסתובבת סביבו. אין פה תיאור נכון ולא נכון. זו שאלה איפה אתה שם את מערכת הצירים שלך. ופה, בהקשר הזה, דווקא למרבה האבסורד, דווקא פה פילוסופים ופיזיקאים וזה, כל הזמן מניחים שיש פה נכון ולא נכון, למרות שמדובר בשתי צורות תיאור שקולות לגמרי. ותמיד אומרים, רגילינו כבר שהארץ מסתובבת סביב השמש, לא השמש סביב כדור הארץ. לא גילינו ולא נעליים. זאת אומרת, זה נכון באותה מידה.
ההבדל ביניהם, שאם השמש במרכז, יש חוק נון שמתאר את הכל. עם השני, יש סייקו ואפי סייקו, וכל דבר שמוצאים.
לא, 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 סייקו ואפי סייקו זה השאלה.
עוד חוקים, למשל, לא היו מוצאים
את פיניס או... זה ערבוב של שני דברים.
פרניס בגלל שזה לא היה במקום שחשבו.
לא, לא, אפיסייקל וסייקל זה לא קשור לפה. זה השאלה אם אתה מדבר בשפה של מעגלים או בשפה של אליפסות. אני מדבר על השאלה מי מרכז המעגל, לא מדבר על השאלה האם זה מעגל. אז זה לא שייך לאפיסייקלים. זה בסך הכל שינוי של מערכת צירים. זאת אומרת, זה לא קשור, חוקי ניוטון עובדים גם פה וגם שם. השאלה היא איפה אתה שם את מרכז מערכת הצירים שלך. אם מרכז מערכת הצירים שלך זה בשמש, אין בעיה. אם מרכז מערכת הצירים שלך זה בארץ, בסדר גמור, תעשה העברה של מערכת צירים, ואתה יכול לתאר את זה כך, אתה יכול לתאר את זה כך. אין שום הבדל. אתה יכול להגיד שזה יותר פשוט, לפעמים מערכת צירים קרטזית יותר פשוטה, לפעמים מערכת צירים פולארית יותר פשוטה. אז יש לפעמים מצבים שמערכת צירים מסוימת יותר נוחה לעבוד איתה, אבל זה לא אומר שהיא יותר נכונה באיזשהו מובן. בסדר, אז זה לא... ברור שאם לוקחים את השמש בתור ראשית הצירים, ומתייחסים לכוכבי הלכת כאילו שהם מסתובבים סביב השמש, הרבה יותר קל לתאר את זה מתמטית, מאשר אם לשים את המרכז בכדור הארץ, ולהסתכל על כוכבי הלכת ועל השמש כאילו שהם מסתובבים סביבו. כי אז המסלולים יוצאים מסובכים. אבל זה סתם העברה של מערכת צירים, למערכת צירים יותר מסובכת, או פחות מוצלחת לשימוש. אבל אין פה שאלה של נכון ולא נכון. זה כמו, כן, כשאני נוסע על הרכבת והיא מתחילה להתקדם על הרציף, אז מי זז? הרכבת זזה והרציף עומד, או שהרציף זז אחורה והרכבת עומדת? אין פה תשובה נכונה. אתה יכול להתייחס לזה כך, אתה יכול להתייחס לזה כך, כל השאלה זה איפה מערכת הצירים שלך. בדרך כלל כשאנחנו מדברים על תנועה, אנחנו מדברים על תנועה ביחס לכדור הארץ. אז ביחס לכדור הארץ, הרכבת היא זזה והרציף עומד. אבל סתם, כי החלטנו לשים את ראשית הצירים שלנו בכדור הארץ. אם נשים את ראשית הצירים שלנו ברכבת, אז כדור הארץ זז והרכבת עומדת. אין פה נכון ולא נכון.
אבל בחשיבה הטליאולוגית, זה בכלל אפשרי, מה אם אנחנו מסוגלים לחשוב בלי עקרון סיבתיות? כאילו שדברים קורים בלי סיבה?
מה זה כמה מסוגלים לחשוב? יש תיאור כזה של תופעות הטבע. יותר מזה, בהקשרים, בתורת הקוונטים, למשל, על זה נתתי פעם סמינר בבר אילן, אחרי שעזבתי, באתי מירוחם. נתתי להם סמינר שם על חשיבה טליאולוגית, ואמרתי להם שבדרך כלל פיזיקאים מתייחסים לחשיבה הסיבתית בתור הדבר הנכון, והחשיבה, התיאור הטליאולוגי הוא אנקדוטה. זאת אומרת, יש אנקדוטה מעניינת שאפשר לתאר את הדברים על ידי מערכת שקולה בשפה טליאולוגית. אבל תשימו לב שאם בכלל יש אינדיקציה למשהו, זה שדווקא הטליאולוגיה נכונה והסיבתיות לא נכונה. כי יש תחומים בפיזיקה שבהם יש רק תיאור טליאולוגי, אין תיאור סיבתי. במכניקה קלאסית יש את שניהם, יש פוטנציאל ויש כוח. באופטיקה יש את העקרון פרמה ויש את האופטיקה הגיאומטרית. בכל מיני תחומים אחרים יש תיאורים דרך, מי שמכיר, לא משנה, לגרנג'יאנים, המילטוניאנים, כל מיני פונקציונליים שאנחנו, זה בעצם הכל תיאורים תכליתיים, המכניקה של הגרנג'. אבל למשל בתורת הקוונטים אין תיאור סיבתי. בתורת הקוונטים משוואת שרדינגר מכילה פוטנציאל. יש תיאור דרך פוטנציאלים. אין תיאור סיבתי. אי אפשר אין המושג כוח, למשל, שהוא המושג הסיבתי במכניקה, לא קיים בתורת הקוונטים. יש מאמר של פיינמן שהוא ניסה פעם להגדיר את המושג כוח בתורת הקוונטים, והוא עשה את זה ככה בצורה מאוד עקיפה ולא לא, לא, מאוד לא טבעית, וגם כן למקרה מאוד מסוים. המושג כוח לא קיים שם. אז אם בכלל, זאת אומרת ברוב התחומים בפיזיקה, אז יש תיאור תכליתי ותיאור סיבתי והם שקולים. אבל היתרון הוא לתיאור התכליתי. זאת אומרת, יש תחומים שבהם יש רק תיאור תכליתי ואין תיאור סיבתי. ואני לא חושב שיש תחומים שיש תיאור סיבתי ואין תכליתי. נדמה לי שכאלה אין. נדמה לי, אם אני יודע נכון.
אבל בשכל שלנו, באינטואיציה שלנו, מסוגלים לקלוט משהו שאין לו סיבה?
תראה, קשה לדבר על זה, אבל בתורת הקוונטים אנחנו עובדים עם זה.
עובדה. שם אנחנו בבעיה מחשבתית לגמרי, אבל...
אז אנחנו מסתדרים עם זה איכשהו. קשה לנו, אוקיי, זה מלווה בכל...
אנחנו יכולים להגיד שאנחנו לא מבינים.
לא, לא, טענה, זה שאלה מעניינת בפרשנות של תורת הקוונטים, האם יש סיבות הן רק נעלמות מעינינו, או שאין סיבות? וכיום הנטייה לחשוב, יש ניסויי בל, אי שוויון בל, וכל מיני דברים מן הסוג הזה, היום הנטייה לחשוב היא שאין סיבות, לא שאנחנו לא יודעים מהן הסיבות. ויש נפקמינות שאפשר לבדוק בניסוי. השאלה אם אין סיבות או שיש ואנחנו לא יודעים. ועשו ניסויים כאלה. ניסוי אספקט היה עכשיו... פרס נובל לפני, לא יודע, שנתיים, שלוש, הוא קיבל, אני לא זוכר, משהו בשנים האחרונות. קיבלו פרס נובל על ניסוי הזה, ניסוי אספקט. בכל אופן, הטענה היא ששני התיאורים האלה הם לכאורה שקולים, אבל הנה, תשימו לב, למה באמת אנשים חושבים שאריסטו דיבר שטויות, שהאבן שואפת לחזור לקרקע? אתה יכול לתאר את זה גם בשפה הזאת, לא אכפת לי, כל עוד אתה מתאר שהתאוצה של ה-EG, מה אכפת לי אם אתה קורא לזה שהכוח מושך אותה, או שהיא שואפת בתאוצה G לחזור לקור מחצבתה. זה סתם הבדל במילים, כל עוד אין נפקמינה מעשית, כן, בניסוי, אז זה אותו דבר. למה אנשים מתנגדים לניסוח האריסטוטלי? כי אנשים חושבים שאבן לא שואפת, לא רוצה, והמושגים האלה הם לא רלוונטיים לגבי אבנים. אבל כמו שאמרתי, גם אריסטו לא התכוון לומר שהאבן רוצה באיזשהו מובן של תהליך מנטלי שמתרחש בתוך האבן. אוקיי? זה רק תיאור של החוק.
אבל אריסטו גם קצת לא אמין, בגלל שאריסטו לא חי חיים, את החיים שלו בעקרון הסיבתיות. כשמישהו טפח לאריסטו על הגב מאחורה, אז הוא הסתכל אחורה, הוא שמר, בוא נחשוב לאן זה מוביל. הוא הסתכל אחורה באופן הכי אינטואיטיבי, גם כשהוא היה בן חמש.
אמרתי שאריסטו לא קיבל את עקרון הסיבתיות, אמרתי שהוא תיאר את התופעות בתיאור תכליתי.
כן, אז ישאלו אותו
דברים
למה
שונים.
האבן שואפת, למה האבן שואפת
למה
להגיע
האבן
ל...
שואפת? זה טבעה, לשאוף.
אבל מי דחף אותה לשאוף?
לא דחף אותה לשאוף. מי דחף אותה להיענות לכוח שמושך אותה? זה הטבע שלה, שאם פועל עליה כוח, אז היא נענית לו. אתה מניח את חוקי הטבע, בכל מקרה אתה מניח, גם בתיאור הסיבתי אתה מניח. זה, אתה תמיד מתחיל מאיזושהי קבוצה.
אתה יכול לשאול למה באמת יש כוח, זו שאלה לגיטימית, וזה יכול...
אוקיי, זאת אותה שאלה, אתה יכול לשאול על אריסטו, שתי הצורות התיאור ייתקעו באיזושהי נקודה שבה אתה תגיד, כי זה אלה חוקי הטבע, כי זה הטבעה, או לא משנה, איך שלא תנסח את זה. הנקודה, אני חושב שמה ש... מה שאני רוצה רק להגיד, שהסיבה לזה, שאנשים בכל זאת מוטרדים מצורות התיאור האלה, לדעתי, הבעיה ברקע זה אלוהים. זאת אומרת, בסופו של דבר, אריסטו לא התכוון שהאבן שואפת. אבל אם יש פה תיאור תכליתי, זה מאוד מרמז לזה, או כן, באיזושהי צורה, שמישהו תכנן את הדברים באופן כזה, שזאת תהיה תכליתה. היה פה מישהו שאחראי על זה שהעסק הזה עובד בצורה תכליתית. כאשר גוף, כאשר מערכת מסוימת עובדת בצורה תכליתית, זה טביעת אצבע, של גורם כלשהו שיצר אותה וגרם לה לחתור לתכליות ההן. ולזה אני חושב שהרבה אנשים מתנגדים. ולכן נדמה לי, עוד פעם, יכול להיות שזה תיאור פסיכולוגי, פסיכולוגיזם שאסור לעשות בדיון אינטלקטואלי, אבל נדמה לי שזאת אחת הסיבות שבגללה אנשים נרתעים קצת מהתיאורים האריסטוטליים. כי ברור, אני לא חושב, במבט מפוקח, אף אחד לא באמת חושב שהאבן רוצה או האבן שואפת, וגם אריסטו לא חשב כך, ומי שחושב שאריסטו חשב כך טועה. זה לא הנקודה. הביקורת על אריסטו היא לא השאלה, אבנים לא רוצות ולא שואפות. גם הוא לא חושב שהן רוצות ושואפות. אבל החוק גורם לאבן לרצות ולשאוף. עכשיו, מי שרוצה ושואף פה בעצם זה מי שחוקק את החוק הזה. מי שיצר את החוק הזה. והשאלה, אני חושב לפחות, שההתנגדות לניסוח הזה נובעת מזה שאני מסתכל על המערכת, ואני לא מוכן לקבל שהיה מישהו שיצר אותה באופן כזה, או שתכנן אותה שהיא תשאף לתכליות ולמטרות האלה. ואם זה כך... שנייה אחת, ואם זה כך, אז אתם רואים שלמרות שאין נפקא מינה במישור ה... המדעי, זאת אומרת, שני ההסברים יכולים שניהם להיות נכונים, כי הם מסבירים בדיוק את אותו סט של תופעות, הם שקולים לגמרי אחד השני ברמה המדעית, ועדיין ברמה הפילוסופית יכול להתנהל ויכוח בשאלה מי משניהם נכון. וזה יכול אפילו להיות חשוב, כי אם יש הסבר תכליתי שהוא נכון, אז יכול לבוא מישהו ולומר, טוב, אז יש פה גורם שגם יצר את המערכת הזאת לתכליות האלה, ומישהו אחר יגיד שלא, אני לא מאמין בקיומו של גורם כזה, ולכן הוא לא יקבל את ההסבר התכליתי, אלא כאנקדוטה, אבל לא כהסבר נכון. אז אני מראה לכם שלפעמים תיאוריות בלי נפקמינה, כן, במקרה המדעי זה תיאוריות בלי השלכה, הבדל אמפירי, עדיין יש מקום לדון לגביהם מי מהן נכונה, ולמה זה חשוב שמישהי מהן נכונה וכדומה. אז קיומה של נפקמינה זה לא תנאי בל יעבור למשמעות של הדיון. הדיון הוא אפלטוני ביסודו, הנפקמינות זה רק הביטויים המעשיים של הרעיון האפלטוני, ואם אין לו ביטויים מעשיים אז אין לו, אבל אני רוצה לדון בעולם האפלטוני כשלעצמו, לא בביטויים המעשיים שלו. כן.
כשאריסטו מדבר על אבן שואף, ברור שהרב צודק שהוא לא חשב שהאבן רוצה, כמו שאנחנו מבינים רוצה, אבל מה כן? אם היא לא רוצה, והיא סתם דומם, אז מה פירוט שהיא רוצה?
אמרתי, החוק ששולט על תנועתה של האבן, בעצם...
הדמיה של כאילו היא רוצה.
לא, אני אומר אותם, החוק ששולט על תנועתה של האבן, הוא רוצה שהיא תחזור לקור מחצבתה. והחוק הזה הוא בעצם ישות, אלוקים, אוקיי? והוא בעצם רוצה שהאבן תחזור לקור מחצבתה, או ש... החוק הזה הוא ביטוי לרצונו של אלוקים, לא חשוב, איך שלא תנסח את זה. אבל לכן אני אומר ש...
אבל עוד פעם, מה זה רוצה? רצון משמעותו שעכשיו אתה רוצה.
נכון.
יכולת לרצות אחרת. אבל אם
זה... לא, יכולת לרצות אחרת זה כבר רצון חופשי. אבל אני מדבר כרגע עוד לפני קשר, לפני השאלה של חופש הרצון. קודם כל השאלה אם יש פה רצון. ואני אומר שכן, יש רצון אפילו ברגע הזה. אלוקים רוצה כרגע שהאבן תיפול לארץ. לכן היא נופלת.
אבל מיד שואלים למה הוא רוצה.
אה?
מיד אנחנו שואלים באופן אינטואיטיבי למה הוא רוצה.
למה הוא רוצה? לא יודע.
לא, כי עוד פעם, בלי סיבתיות, איך אפשר לתאר מציאות בלי סיבתיות?
מה זה? אני מדבר כל הזמן במישורים כאלה של תכליות. אין שום בעיה לדבר עליהם. שאלה אם יש במקביל גם תיאור סיבתי או משהו אחר, אז זה אפשר לדון. גם בבחירה חופשית של בן אדם, לדעתי, אין סיבה ברקע. וגם שם אנשים מסתבכים עם השאלה, אז בכל זאת מהי הסיבה? אבל זה הסתבכות מיותרת, זה טעות. אין סיבה להחלטה של בן אדם. יש תכלית, לא סיבה.
אז זה אקראי? דיברנו בסדר.
לא,
אז אני לא אקראי, וזה לא עומד מאחורה כלום, אז למה בחרת באלף ולא בית? כבר דיון אחר כמובן, אבל גם על האבן הזו.
לשם, לא מפני. לשם.
אבל למה לשם? למה לשם אלף ולא לשם בית?
מה זה לשם? למה? למה אתה מצפה לתשובה סיבתית? אבל אין תשובה סיבתית, יש תשובה תכליתית.
אז יש אקראיות.
לא, זה לא
אקראיות. איזה עוד אופציה נשאר?
לא סיבה ולא תכלית. זה אקראיות. חוץ מהאקראיות יש עוד שני מנגנונים, סיבתי ותכליתי. זה בדיוק הטענה, בדיוק מה שמוביל לכל הפרדוקסים האלה של הבחירה החופשית, הפרדוקסים המדומים של הבחירה החופשית, זה ההתעלמות מהעובדה שכאשר אתה חורג מהסיבתיות, אתה לא בהכרח נמצא באקראיות. אתה יכול להימצא גם בתכליתיות. זה של שלושה מנגנונים.
אבל מה... תכליתיות ברור, אבל תכליתיות למה? דיין, השאלה הוא תמיד עולה, למה?
למה במובן סיבתי? אז זה בלבול מושגי. אין למה במובן סיבתי כשאני מדבר איתך בשפה תכליתית. זה בדיוק הנקודה. אתה מחפש סיבות ולא מוצא, כי אין סיבות, אז, יש תכליות. זה בדיוק הטעות שיש שם. טוב, אבל זה באמת...
כן, okay, זה דיון אחר.
אני חושב הבעיה היא מה הכוונה של רצון, מה המשמעות של המילה הזאת, שאתה משמיש עם המילה רצון, אבל מה המשמעות, מילה אחרת יכול להיות הטבע של הדבר, זה הרצון, הטבע, כן?
לכן בעצם הוא הכניס קודם, אני חושב, את החופש של הרצון, כי רצון בלי חופש, לא ברור עד כמה אפשר בכלל לכנות אותו רצון. מה ההבדל בינו לבין סתם משהו דטרמיניסטי רגיל? זה במקום אחר דטרמיניסטי, כי אין לך את האפשרות לרצות אחרת. אז נכון שב... במובנים מסוימים חלק מהגדרת הרצון זה החופש, אבל למשל בשפה האנושית שלנו, אנחנו הרבה פעמים מדברים על משהו שאנחנו רוצים, אבל לא, למרות שזה לא תוצאה של בחירה לרצות את זה, יש אנשים שבכלל חושבים שאין לבני אדם בחירה, הם דטרמיניסטים, והם עדיין מדברים על השאלה מה האדם רוצה, ומבחינתם זה דיבור משמעותי, והוא לא אותו דבר כמו להגיד מה גרם לו, למרות שיש שקילות, מושגית בין שניהם לשיטתם, אבל זה לא אותו דבר, זה דיבור בעל משמעות שונה. אז לכן אמרתי שאני לא רוצה להיכנס לשאלת חופש הרצון, אבל אתה צודק שרצון בלי חופש זה ספק רב עד כמה באמת אפשר לדבר עליו במשמעות ברורה, שהוא רצון להבדיל ממשהו אחר, מסיבה. טוב, אבל זה באמת, אנחנו חרגנו פה יותר מדי. מה שאני רק רציתי להראות פה זה שיש דיונים שאין להם נפקמינות, גם בעולם המדעי, דיונים שאין להם נפקמינות, ועדיין יש טעם לנהל אותם. יכול להיות שזה, יש פה נכון ולא נכון, ויכול להיות אפילו שזה חשוב, מי משתי האפשרויות נכונה ולא נכונה, למרות שאין לה השלכה מעשית. זאת, תחשבו על השאלה, האם אלוקים ברא את העולם או שהוא נברא לבד? אין לזה שום נפקמינה מעשית ברמה הפיזיקלית, זאת אומרת, זה לא משהו שאפשר להשליך ממנו לניסוי מעבדתי. אם היה אפשר זה היה משמח או מעציב, לא יודע, הרבה מאוד אנשים. אבל אין דרך לבדוק את זה בניסוי. אז אם אין דרך לבדוק את זה בניסוי, אז אין טעם לדון בזה? ברור שיש טעם לדון בזה. יש אנשים שזה מאוד חשוב להם, האם אלוקים ברא את העולם או שהעולם הזה, לא יודע מה, נוצר מעצמו, נברא לבד או כל מיני דברים, אפרופו דברים בלי סיבה. אז לכן גם שאלות שאנחנו לא מוצאים להם נפקמינה במדעית או הלכתית, זה לא אומר שהן נטולות מובן, וזה מחדד עוד יותר את מה שאמרתי קודם, שגם כשאנחנו כן מביאים נפקמינה, זה לא באמת שהמטרה שלנו זה לדעת מה יצא עם הנפקמינה, אלא הנפקמינה עוזרת לנו לחדד את השאלה הרעיונית, התיאורטית, הפלטונית, אבל זאת בעצם המטרה העיקרית שלנו. עכשיו אני רוצה להיכנס בקצרה למשמעויות נוספות של המטאפיזיקה או הממד האפלטוני שיש מאחורי ההלכה, אז ככה, יש הרמב״ם בשורש, הרמב״ם בשורש התשיעי, כן, בשורשים שהוא מתאר את הכללים איך מונים מצוות. אז בשורש התשיעי, החלק הראשון של השורש מוקדש לזה ש שאנחנו לא מונים מצוות שהתורה חוזרת עליהם כמה וכמה פעמים. למשל, התורה חוזרת 12 פעמים על החובה לשמור שבת, אנחנו מונים רק מצוות עשה אחת לשמור שבת. למה? כי התורה חוזרת על עצמה, אבל זה לא 12 מצוות שונות, זאת אותה מצווה, אין טעם למנות פה 12 מצוות. בחלק השני של השורש התשיעי, הרמב״ם אומר משהו שנראה לכאורה הפוך. הוא מדבר עליו שבכללות. הוא אומר, נגיד, לא תאכלו על הדם. אז מעליו שלא תאכלו על הדם, לומדים כל מיני דברים, שאסור לאכול לפני התפילה, שצריך לא לאכול ביום שאתה גוזר מיטה על הדם, הדיינים, אסור להם לאכול, לא משנה, כל מיני דברים כאלה, לא לאכול מהבשר, כל עוד לא זרקו את הדם, כשהדם עוד במזרק, וכו'. אז לומדים מזה כל מיני איסורים, לא תאכלו על הדם. אומר הרמב״ם, אבל אנחנו מונים פה רק לב אחד. למה? כי יש רק פסוק אחד, לא תאכלו על הדם. לומדים ממנו את כל הדברים האלה, ואין קשר ביניהם, זה דברים שונים. אבל כיוון שיש רק פסוק אחד, אנחנו לומדים רק לב אחד. אז שואל רבי ירוחם פרלה, זה בספר המצוות של רס"ג, יש לו מאמרים על השורשים השונים, אז במאמר על השורש התשיעי הוא שואל, יש לכאורה סתירה בין שני חלקי השורש של הרמב״ם. כי בחלק הראשון של השורש, הרמב״ם אומר שאנחנו מונים במניין המצוות לפי התכנים ולא לפי הציוויים. נכון? יש לי 12 ציוויים עם אותו תוכן, אני מונה מצווה אחת, כי יש רק תוכן אחד, מה אכפת לי שיש 12 ציוויים? זאת הולכים לפי התכנים ולא לפי הציוויים. בחלק השני של השורש הוא אומר הפוך. יש לי 5 תכנים שונים שיוצאים מפסוק אחד, לא תאכלו על הדם. אנחנו מונים מצווה אחת. למה? כי מה שקובע זה הציוויים, לא התכנים. אז הוא אומר, תחליט, מה שקובע זה התכנים או מה שקובע זה הציוויים? והתשובה היא כמובן, דיברתי על זה בסדרה על על חשיבה למדנית, בשיעור האחרון של השבוע. התשובה כמובן, זה הכשל של החשיבה הלמדנית, הוא תמיד הכשל הדיכוטומי. אתה צריך להחליט שאו הפסוקים, או הציוויים, או התכנים. אבל האמת שיכול להיות שמה שאתה צריך זה תכנים וציוויים. אבל בשביל שמצווה תימנה, צריך שיהיה לה גם תוכן עצמאי או נפרד, וגם ציווי משלה. ואם חסר אחד משני הדברים, אז היא לא תימנה. ואם זאת התיאוריה שלנו, התיאוריה הלמדנית שלנו, אז זה אומר שהחלק הראשון של השורש של הרמב״ם מדבר על מצב שבו חסרים תכנים ולכן לא מונים, 12 ציוויים שיש להם את אותו תוכן, נמנית מצווה אחת כי חסר התוכן, יש ציוויים, אבל חסר תוכן נפרד לכל אחד מהציוויים, והחלק השני של השורש מדבר על זה שיש תכנים, אבל חסר ציווי, כי יש רק ציווי אחד עם 5 או 6 התכנים, ולכן לא מונים. ולכן אין סתירה בין שני חלקי השורש, אלא צריך, בשביל שמצווה תימנה, צריך שיהיה לה תוכן נפרד, וצריך שיהיה לה ציווי עצמאי משלה.
אפשר להגיד שיש, זה אותו תוכן, זה רק מופיע בסרות שונות,
ככה רמב״ם טוען, והרמב״ן בהשגות מקשה עליו, הוא אומר, זה לא יכול להיות. זאת אומרת, כי אין פסוקים מיותרים, הפסוקים תמיד באים ללמד משהו. אז זה ויכוח גדול בין הרמב״ם לרמב״ן בהשגות על השורש התשיעי. הרמב״ם טוען שזה נועד לחיזוק. חיזוק זה גם חידוש. זאת אומרת, להראות שזה מאוד חזק, או מאוד חמור, או משהו כזה. טוב. בכל מקרה, אז למה באמת צריך את שני הדברים האלה בכל מצווה דאורייתא? צריך את שני הדברים האלה בגלל שבכל מצווה דאורייתא יש שני רכיבים או שני היבטים. היבט אחד, נגיד שאני אוכל חזיר. אז מה הבעיה באכילת חזיר? יש שתי בעיות או שני היבטים בעייתיים. בעיה אחת זה שאני ממראה את הציווי. כן? הקדוש ברוך הוא ציווה לא לאכול חזיר ואני אכלתי חזיר. אז מרדתי נגד הציווי. הבעיה השנייה זה שעצם אכילת החזיר כנראה מביאה לאיזשהן תוצאות בעייתיות. לכן הקדוש ברוך הוא אסר את זה. אז ההנחה היא שכנראה מי שאוכל חזיר יש לזה איזשהן תוצאות בעייתיות. אז אם אני אוכל חזיר, אז א', יש את הבעיה המהותית, כן? אני יוצר פה משהו, מצב בעייתי, ובית יש פה את העניין של הציות, לא צייתתי לציווי, ואותו דבר בקיום מצווה, כן? כשאני מקיים מצווה כלשהי, אז יש גם כן שני היבטים, היבט אחד זה ההיענות לציווי, הציות, וההיבט השני זה התועלת שמושגת על ידי המצווה שבגללה הצטווינו. זה כפל פנים של כל מצווה וכל עבירה.
אבל דרך רגיל אנחנו מתחלקים בין חוקים ומשפטים. בחוקים אנחנו אומרים שאנחנו עושים את זה משום סיבה הקדוש ברוך הוא, ובמשפטים אנחנו אומרים שאנחנו עושים את זה משום הסיבה.
לא מסכים. הרמב״ם עצמו כותב במפורש לא כך. הרמב״ם בסוף פרק ח' של הלכות מלכים, הרמב״ם כותב שמי שעושה, על בן נוח, על גר תושב, אז הוא אומר, אם מי שמקיים את השבע מצוות שלו מפני הכרי הדעת, ולא בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה אותן למשה בסיני, אז הוא לא מחסידי אומות העולם, אלא מחכמיהם. זאת אומרת, הוא עושה מעשה טוב, אבל הוא לא בעל משמעות דתית, הוא לא חסיד, כן, הוא לא, אין לזה משמעות דתית. למה? כי בשביל שלמעשה תהיה משמעות דתית, צריך לעשות אותו מתוך מוטיבציה דתית. ואומר מחמת הציווי. ככה גם בפרק גיד הנשה, בפירוש המשנה בחולין. בפרק גיד הנשה, במשנה האחרונה שבפרק גיד הנשה, שם יש מחלוקת אם גיד הנשה נוהג בתמאה או בתאורה, וגם שם יש רמב"ם מפורסם בפירוש המשנה שגם כן אומר דברים דומים. זה לא אותו דבר, אבל דברים דומים. אז יש הבדל בין השאלה האם יש היגיון שאני רואה מאחורי המצווה, לבין השאלה מה צריכה להיות המוטיבציה שלי כשאני מקיים את המצווה. זה לא אותו דבר. אולי מה שמתאה בעניין הזה זה הרמב״ם בשמונה פרקים. הרמב״ם בפרק השישי משמונה פרקים, הרמב״ם שואל שם, הרי הפילוסופים אומרים שהוא משווה שם בין שני מודלים של אנשים שעושים מעשים טובים. מודל אחד זה הכובש את יצרו, המושל ביצרו, והמודל השני זה הישר. מי שישר זה מי שטבעו גורם לו לעשות את הטוב. הוא עושה את זה כי כך טבעו. והמושל ביצרו זה מי שטבעו לא מושך אותו לעשות את הטוב, אבל הוא מתגבר. מה שנקרא אצל הרב קוק, ישר וכובש. כן, אם הוא כובש את יצרו, שיש לו איזה יושר פנימי שהוא הולך איתו. אז הרמב״ם טוען שזה סתירה לכאורה בין דברי חז"ל, כי חז"ל אומרים אי אפשי, אבל מה יעשה ואבי שבשמיים גזר עליי, אז שם דווקא הערך הוא לכובש, והפילוסופים טוענים שהערך הוא לישר. זה סתם שאלה, הערה מעניינת, שהרמב״ם מבחינתו כאשר יש סתירה בין דברי הפילוסופים לבין דברי חז"ל, אז זאת קושייה. זאת אומרת, יש פה בעיה, צריך ליישב את זה. הוא אומר, אוקיי, אז הפילוסופים טעו, כי חז"ל לימדו אותנו, זה לא נכון, והכל בסדר, מה קשה? למה צריך לחפש תירוצים? מבחינת הרמב״ם זה דבר שדורש הסבר, כי הוא מתייחס ברצינות כנראה לשני האגפים של המשוואה. בכל מקרה, אז מה הוא עונה על זה? הוא אומר שמצוות השכליות, אז בהן באמת עדיף הישר. ובמצוות השמעיות עדיף הכובש. ובאמת כל הדוגמאות שחז"ל מביאים, אל תאמר, אי אפשי ללבוש שעטנז, אפשי ואפשי, אבל מה יעשה ואבי שבשמיים גזר, עליי זה שעטנז, ולכל חזיר, כל המצוות שמובאות שם הן מצוות שמיות. ובמצוות השמיות באמת גדול מי שעושה את זה ככובש ולא כישר. אבל במצוות השכליות גדול מי שעושה את זה כישר. עכשיו זה לכאורה אומר את מה שדניאל אמר קודם. כי זה לכאורה אומר שבמצוות השכליות, המוסריות, שם דווקא עדיף לפעול מתוך הנטייה הטבעית, ולא בגלל הציווי ולשעבד שהציווי, לשליט את הציווי על הנטייה הטבעית. אבל אם זה ככה, זה סותר את מה שהרמב״ם כותב בהלכות מלכים. אני חושב שזה לא פירוש נכון למה שהרמב״ם אומר שם. מה שהרמב״ם שואל שם זאת שאלה אחרת בשמונה פרקים. מה שהוא שואל שם זה האם יש ערך בלהיות ישר. זאת אומרת, האם בן אדם שיש לו נטייה טבעית לעשות את הטוב, זה יתרון או חיסרון. אבל זה לא אומר שאם יש לי נטייה טבעית לעשות את הטוב, אז אני אעשה את הטוב בגלל הנטייה. שני דברים שונים. יש ערך שהנפש שלי תהיה ישרה, שתהיה לי נטייה לעשות את הטוב. אבל בסוף בסוף, אם תשאל אותי מה המוטיבציה, למה אני עושה את הטוב, אני צריך לעשות את זה בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. או גם בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה. אחרת אין לזה ערך דתי. יש לזה ערך מוסרי, אנושי, לא יודע מה, אבל אין לזה ערך דתי. לכן אין סתירה בין מה שהרמב״ם כותב בשישה, שמונה פרקים, לבין מה שהוא כותב בהלכות מלכים ובפירוש המשנה שם בגיד הנשא. אז לענייננו, הטענה בסוף זה שבכל מצווה דאורייתא, לא משנה שמעית או הגיונית וכולי, בכל מצווה דאורייתא יש את שני ההיבטים. יש את ההיבט של התוכן, של המהות, של מה היא באה להשיג או למנוע, ויש את ההיבט של הציווי. ובעצם מה שהביטוי הזה, מה שהדבר הזה אומר, זה אני חושב שזה בדיוק מה שמוביל למה שהרמב״ם כותב בשורש התשיעי. מה שהוא כותב בשורש התשיעי, שלכל מצווה דאורייתא צריך להיות ציווי, וכמובן גם תוכן בפני עצמו. ובעצם מה שהדבר הזה אומר, זה שיש במצווה משהו מעבר לעצם החובה לציית, לציווי. יש משהו במצווה שהוא גם התובנה או המהות שעומדת מאחורי הציווי. וזה בעצם, במובן מסוים לפחות, גם כן ביטוי לאופי האפלטוני של הדברים. כי אני בעצם צריך לראות את אוסף הציוויים של הקדוש ברוך הוא כביטויים של איזה שהן תובנות שעומדות מאחוריהם, או מטרות, או יעדים, ערכים, לא יודע איך לקרוא לזה, שעומדים מאחוריהם. זה לא סתם ציוויים פורמליים שצריך לציית להם או לא לציית להם, וזהו. יש מאחוריהם עולם אפלטוני שלם. וכשאתה דן בשאלה מה ההלכה אומרת, אז אתה צריך לדון לא רק בשאלה הפרשנית למה הקדוש ברוך הוא התכוון, זאת אומרת, תפרש את נוסח הפסוק, אלא אתה צריך גם לנסות ולהבין מה המצווה הזאת באה להשיג, למרות שיש תמיד את הבעיה שלא דרשינן טעמא דקרא, זאת אומרת, אנחנו לא אמורים להיזקק לטעמים בפרשנות ההלכתית שלנו, אבל זה לא נכון למעשה. נכון שפוסקים לא דרשינן טעמא דקרא, אבל הכלל הזה הוא הרבה יותר מצומצם ממה שאנשים חושבים בדרך כלל. אין פרשנות שלא באמת נזקקת ברמה כזו או אחרת להנמקות. אתה לא, בבריסק יש איזושהי אשליה שהם שואלים רק מה ולא למה. זה האתוס הישיבתי הידוע, שבבריסק שואלים רק את המה ולא את הלמה. אלא מה? שאין דבר כזה, אתה לא יכול לשאול מה בלי לשאול למה. אם אתה לא מבין את הלמה, איך תדע מה זה המה? אני אומר לך, כי יגח שור איש את שור רעהו. נו טוב, אז אם כתוב בתורה שאם השור שלי נוגח שור שלך, אני צריך לשלם. מה קורה אם הכלב שלי נושך את התרנגול שלך? אז גם אני צריך לשלם. איך אני יודע? כי זה, מה זה משנה אם שור או תרנגול, או כלב, סליחה. זאת אומרת, אם הממון שלי יזיק לממון שלך, אני חייב לשלם. וכתוב, כי יגח שור איש את שור רעהו. אז לא נכנסים לטעמים. מה שכתוב, כתוב. אנחנו שואלים רק מה, לא למה. אבל מה זה מה שכתוב? האם מה שכתוב, כי יגח שור איש את שור רעהו, זאת דוגמה? או שזה מדבר רק על שור שנוגח? איך אני ידע את זה אם אני לא מוכן להיזקק לשאלה של הלמה? ושאלת הלמה היא בעצם אומרת, אם יש לך ממון, אז אתה אחראי למה שהממון שלך עושה. ואתה צריך לשלם אם הממון שלך מזיק. זה מה שעומד מאחורי הרעיון של יגח שור איש את שור רעהו. ואם זה ככה,
זה לא דוגמה טובה. אני לא טועה, שם דווקא לומדים שור שור שבת, זה גזיר שלומדים שור שור משבת, לא?
לא הבנתי.
שם מלמדים איך אנחנו יודעים שלא רק שור, שלומדים שור שור משבת. אז זה דווקא דוגמה לא טובה, משום שם הם צריכים גזיר את הכתוב, לא מסברה למה.
נכון לכאורה, אבל אני לא חושב שזה נכון. כי אם לא הייתה להם את הסברה הזאת, הם לא היו לומדים גם את הגזירת הכתוב. זה כמו ללמוד את הפסול של נשים לעדות, מזה שבעמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני השם, אנשים ולא נשים. גם את זה לומדים מפסוק. אבל אתה מבין שבכל מקום שכתוב בפסוק אנשים, אומרים אחד אנשים ואחד נשים במשמע. ופה בדיוק אומרים לא, אנשים ולא נשים. למה? כמו שהסברה אומרת שאנשים ולא נשים, הסברה שחזל, אמרה של אנשים ולא נשים. הרבה פעמים מה שמוצג כדבר שאותו לומדים מפסוק, מה שעומד מאחוריו זה בעצם סברה. בלי הסברה לא היית לומד אותו גם מהפסוק, אבל אתה צודק שהגמרא מביאה על זה באמת לימוד, על ההרחבה הזאת, אבל מעשים שבכל יום, כן, זה לא... גם בשעת נז, אתה מערבב, אסור לך לערבב מינים, עכשיו אתה דן בשאלה, איזה מינים אסור, איזה מינים מותר, מה זה מינים, אז אתה צריך בשביל זה להיכנס לשאלה, מה ההבנה בציווי של התורה. וזה ציווי שהוא מהשימיים, לא מהשכליים, ובכל זאת אנחנו מערבים את הסברה שלנו בפרשנות שלו, וכן הלאה, יש מאות דוגמאות, זה לא צריך להגיע לדוגמה, להתווכח על דוגמה כזו או אחרת. אז זה אומר בעצם שכאשר אנחנו מסתכלים על ההלכה במשקפיים האפלטוניות האלה, אז אנחנו בעצם מבינים שמאחורי המשחק הנורמטיבי, כן, של מה מותר ומה אסור, ולעשות אנלוגיה מפה לשם ולראות מה בעצם, איך בעצם ההלכה, מה ההלכה בעצם אומרת לנו שמותר ואסור לעשות ושחובה לעשות, מאחורי זה עומדות אידאות, עומדות רעיונות, זה בא להשיג משהו. עכשיו לא תמיד אנחנו מבינים את זה, בדרך כלל אנחנו בטח לא מבינים את זה במלואו, אבל יש לנו כן איזשהו אינטואיציות לגבי מה זה יכול להיות. ואז תמיד נוצר המתח בין הכלל שלא דורשים טעם הדקרא, כן, אנחנו לא דורשים טעם הדקרא, אבל זה מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, אנחנו פוסקים להלכה שלא דורשים טעם הדקרא, לא דורשים טעם הדקרא, הכוונה, אנחנו לא משתמשים בטעם של המצווה כדי לפרש אותה ברמה ההלכתית. פרשני התורה עוסקים בטעמים של המצוות. אפשר לעסוק ברמה פרשנית בטעמים של המצוות. אבל מה שאי אפשר זה להסיק מזה מסקנות הלכתיות. לא דורשים טעם הדקרא. תעשה פרשנות על התורה מה שאתה רוצה, אבל מסקנות הלכתיות לאור הטעמים, את זה אסור להוסיף, אסור להוציא. אבל מה עושה שאנחנו כל הזמן עושים את זה? כן, אולי דוגמה שעליה בטח אין, שעליה, ששם באופן ברור זה יוצא, זה דברי עריף בתחילת בבא קמא, הרי הגמרא לומדת ששן ורגל ברשות הרבים פטור. אז מסביר עריף, בנוסח קצת שונה ברמב״ם ובראש, הוא מסביר שכיוון שזכותו של אדם ללכת עם בהמתו ברשות הרבים, אז לכן אם הבהמה מזיקה, זה בעיה של הניזק, הניזק היה צריך להיזהר, הוא צריך לדעת שאנשים הולכים עם בהמתם ברשות הרבים. ולכן שם ברגע פטורים. שואל על שואל האמר שם, אני לא זוכר מי זה שואל שם, על הריף, מישהו מהראשונים אולי, או אמר שם, אני כבר לא זוכר, מישהו שואל שם על הריף, מה זה תמה דקרא? מה אתה דורש תמה דקרא? התורה אמרה ששם ברגע פטור, ברשות הרבים. מה אתה מתחיל להסביר? יש זכותו ללכת. ויותר מזה, מההסבר הזה מסיקים מסקנה הלכתית. זה מחלוקת עם תוספות. מה קורה אם הבהמה הולכת ברשות הרבים? ויש קרש שמונח ברשות הרבים, והקצה השני שלו הוא ברשות היחיד. עכשיו, הבהמה הולכת דרכה על הקרש, דף, כן, הסוגיה של הדף. אז זה קרש שמונח ברשות הרבים, הבהמה דרכה עליו, והצד השני של הקרש הרס איזשהו כלי בחצר. אז השאלה אם זה נקרא נזק ברשות הרבים שהבהמה פטורה, או שזה נזק בחצר הניזק, שהבהמה חייבת. אז זה יהיה תלוי בטעמים. והריף מסיק מסקנה, כיוון שזכותה של הבהמה ללכת ברשות הרבים, אז לכן בעצם היא פתורה גם במצב כזה, למרות שהנזק היה בחצר הניזק. אז אנחנו רואים שהעריף ממש דורש טעם הדקרא. זאת אומרת, עריף לא רק אומר ששם ברגל פטור ברשות הרבים, אלא הוא שואל את עצמו מה הרעיון של זה, למה באמת פטור ברשות הרבים, ומסיק מסקנה הלכתית מתוך ההסבר הזה. איך? הרי לא דורשים טעם הדקרא. אז אם יש הרבה הסתייגויות לכלל הזה שלא דורשים טעם הדקרא, שלרובן אנשים לא מודעים, אבל יש הרבה הסתייגויות, למשל דבר שנלמד מדרשה, אז כן דורשים בו טעם הדקרא, לדעתי, אין שום היגיון לא לדרוש טעם הדקרא בדבר שנלמד מדרשה, כי הדרשן בעצמו דרש טעם הדקרא. אז ברור שאני מפרש את דברי הדרשן לאור הטעם הדקרא. וכשאני מדבר על פרשנות שהיא נוגעת לגדר של ההלכה ולא לטעם של ההלכה, זה כבר בישיבות תמיד אומרים, לא, זה גדר, זה לא טעם, אז לכן אין בעיה, לא, זה לא נקרא דרישת טעם הדקרא. מה ההבדל בין גדר לבין טעם? עד היום לא יודעים. זאת אומרת, השאלה תמיד עד כמה עמוק אתה נכנס לשאלות התכליתיות, כן? אבל זה, אין פה קו חד מה נקרא גדר ומה נקרא, מה נקרא טעם. יש אצל בספר של הרב שאילת, על רב גדליה, מתורתו של רב גדליה, על רב גדליה נדל. אז שם הוא מביא הבדל בין גדר לבין טעם, אבל הוא בחר עצמו חיים קלים. זאת אומרת, נגיד, הוא אומר לשבת בסוכה, אז יש את ההגדרה של מצוות הישיבה בסוכה, שזה לשבו כן תדורו. מה זאת אומרת? אתה צריך לשבת בסוכה כמו שאתה יושב בבית. לכן המצטער פתור מן הסוכה, כי גם בבית הוא לא היה נשאר אם הוא מצטער, וכן הלאה. זאת אומרת, יש כלל כזה שתשבו כן תדורו, כך צריך לגור בסוכה. הוא אומר, זה גדר המצווה, זה לא טעם המצווה. אני לא נכנס לשאלה מה טעם המצווה בשביל להסביר שהמצטייר פטור מן הסוכה, אלא ההגדרה, מה מוטל עליי בישיבת סוכה, זה לשבת כמו שאני יושב בבית. ממילא אני מסיק מזה מסקנה שהמצטייר פטור מן הסוכה. אבל זה רק גדר המצווה, הטעם של המצווה זה למען ידעו דורותיכם, כי בסוכות תושבתי את בני ישראל. זה כשאתה שואל אותה למה אתה עושה את זה, ופה אני רק מגדיר מה אני עושה. כן, אז פה באמת יש הבחנה יחסית חדה בין המה לבין הלמה. אבל בהרבה מאוד מקומות אחרים, כמו אצל הריף שהבאתי קודם למשל, ההגדרה, ההבחנה לא חדה עד לא קיימת, וצריך, לא ברור בכלל, מתי אתה קובע שהדבר הזה הוא גדר, ומתי אתה קובע שהדבר הזה הוא טעם. יותר מזה, גם כשאתה אומר תשבו כי אין תדורו, בסוכות תשבו שבעת ימים, אז אתה אומר תשבו, מה זה תשבו? כי אין תדורו, כמו שיושבים בסוכה, כמו שיושבים בדירה. את זה, איך הגעת למסקנה שזה המשמעות של תשבו? אני מניח שזה בגלל שאתה כן מנסה להבין מה המצווה הזאת באה להשיג. לכן מאחורי הגדר גם יושב איזשהו ניתוח של הטעם. אי אפשר לענות על שאלת המה בלי להיזקק בצורה עקיפה אפילו לשאלת הלמה. ולכן מאחורי העולם ההלכתי הפורמלי שבו אנחנו הרבה פעמים מתמקדים, יושבים עולמות של רעיונות, עולמות אפלטוניים. העיסוק בהלכה עצמה לא יכול להתעלם מהאידאות האפלטוניות שנמצאות מאחורי זה. מי שחושב שאפשר להתעלם מהם, אז אי באשליה, לשאול רק את המה בלי הלמה.
אבל זה הופך את כל מה שדיברנו עד עכשיו.
למה?
עד עכשיו, כי אומרים לא לחפש את טעם המצווה, אבל מה זה הטעם? זה אותם אידאות שאנחנו שלושה שבועות כבר מדברים עליהם, שזה בעצם בא ללמד אותנו. את העיקרון. פה אנחנו אומרים, לא, אל תחפש את טעם המצווה. אז איך אני יודע מה הרעיון מאחורי?
אז לכן הערתי עכשיו את מה שהערתי.
לא, אני אומר, זה בכלל משנה את כל הדיבור שלנו, זה כאילו...
אבל זאת הייתה הקושייה. ואחרי זה גם אמרתי, למה אני חושב שזה לא קשה? הקושייה הייתה, איך זה יכול להיות? הרי לא דורשים טעם הדקרה, אז מה לי ולאידאות הפלטוניות שעומדות מאחורי המצוות? והתשובה זה שהטעם... שעליו אסור לי להסתמך בפרשנות ההלכתית, זה אך ורק דברים שהם באמת, נגיד, פרשנויות מאוד קיצוניות, שיורדות עד לשורשי הטעם, אבל יש גדר, ויש טעמים של דרשות, ויש טעמים של הרבה דברים אחרים, שלהם אני כן נזקק, ולכן לא דורשים טעם הדקרה, זה עניין מאוד מצומצם בסופו של דבר.
אנחנו דיברנו שהעיקרון הוא ללכת על ההתאם, אידאה ולא על זה, שזה רק דוגמאות כדי שנבין.
לא דרשין את טעם הדקרה, מסייג את התפיסה הזאת. והוא אומר, לא, דעו לכם, יש גבול לעיסוק במימדים האפלטוניים. יש משהו גם בפני השטח, כן, בהלכה כפי שהיא, בלי להיכנס לתבניות שמאחוריה או לתובנות שמאחוריה, וצריך לא להתנתק מזה לגמרי, מהמימד ה... הסינטקטי נקרא לזה ככה.
אני עד היום הבנתי את הרעיון שלא לחפש טעם למצוות, זה לא מיועד למבינים, זה מיועד לעמך, כי ברגע שאתה מחפש טעם, טעם נותן לך פירוש, ואז כל יום תמצא, זה לא אותו, זה אין את הסיבה, אז אני מותר לי. כלומר, שאדם ימצא היתרים לעצמו, אם הוא מבין את הוא חושב שהוא מבין את הסיבה, אז הוא כבר אומר, אוקיי, הסיבה הזאת לא קיימת, הוא ייתן דין לעצמו.
אז יש פה...
אבל זה לא מיועד באמת לא לחפש את הטעם.
יש פה טעות כפולה. טעות אחת זה פשוט טעות עובדתית. בגמרא עצמה לא דרשין על טעם הדקרה מדבר על תנאים, לא על אדיוטות. זה מחלוקת רבי שמעון ורבי יהודה, האם כשאנחנו כתנאים ניגשים לפרש את הפסוקים, האם אנחנו צריכים, יכולים להיזקק לטעם או שלא? אסור לנו, כך טוען רבי יהודה. דבר שני, זה הראיתי במאמר, לא, במאמר שלי לשורש החמישי, לשורש החמישי, ששם הראיתי שאני לא חושב שזה שלא דורשים טעם הדקרה, זה בגלל החשש שאתה תטעה או שתמצא לעצמך יתרים. זה מסיבה אחרת. אבל זה נושא לשיעור אחר.
שיעור אחר, אוקיי.
זהו, טוב. עד כאן. יש עוד הרע או שאלה?
הרע, אפשר לשאול משהו בנושא אחר?
כן.
זה לא קשור. הערות שם שבקרוב אנחנו, מדינת ישראל תתמודד, בגץ, מדינת ישראל, השיח הציבורי הולך לעסוק בנושא של השוויון בנטל, גיוס חרדים וכו'. שזה, כל אחד מבין שזה עניין גורלי ממש כמעט קיומי. איך נוכל להמשיך עם כל כך עומס כזה של מילואים כשיש כל כך פער? ויש פה מחלוקת הרי עקרונית, אם אפשר להגיד אותה, תיאולוגית, דתית, מוסרית, מחשבתית, פילוסופית, בנושא שעומד על הפרק באמת, מה צריך לעשות במצב הזה, ואני לפחות לא שומע את הקול של רבני הציונות הדתית, או איך שנקרא לזה, אני לא יודע איך להגדיר אותם, כל אחד כשאתה מדבר איתם בפני עצמו, כי אני מדבר אחד על אחד, קולות וברקים, דברים ברורים, חד משמעיים, אבל כל כללי, שישמיע את זה ברמה של פולמוס ציבורי, שיאפשר, שייתן כלים לממסד החילוני, שצריך בכל סוף דבר להיות שותף בקביעה, אין לו, הוא נותר לבד במאבק אל מול העמדה החרדית, כשהציונות הדתית בשלב, ברגע של מבחן שכזה, היא לא משמיעה קול, ברמה אישית כן, אבל לא ברמה ציבורית. בשעת מבחן שהיא בוודאי גורלית ברמה זו אחרת. איך אפשר להסביר את זה? איך יכול להיות שלא, הרב יכול לפתוח כל אתר וכל עיתון, ויהיה איזה מאמר מערכת של הרב פירון אולי, או איזה מישהו, אבל התארגנות כללית של להציג אלטרנטיבה דתית אמיתית, שאומרת שמצווה להתגייס, שלא להתגייס כרגע זה עבירה דתית, אין כל כזה, וכשבאים לכנסת, ליברמן יגיד אולי את העמדה הזו, שזה כמובן יהיה כל קורה במדבר, אבל כל דתי שיציג את זה כאלטרנטיבה אמיתית, שמחייבת, לא רק שמותר, אלא שאפילו אולי מצווה, לא, אין קול כזה, ואף אחד לא מודע לזה, וברגע המבחן הזה אנחנו לא תורמים את חלקו, כאילו מי שחושב שהוא חושב ככה, לא תורם את חלקו, ברמה המעשית.
אני לא,
אחר כך יכתבו מאמרים.
לא יודע מה לענות לך בשם אחרים, זה צריך לשאול אותם, אבל בכל זאת שתי הערות. הערה אחת, זה שהוויכוח הוא לא ויכוח מוסרי וערכי וכולי, זה ויכוח בין ערכים לבין פחד. זאת אומרת, חרדיות לא מתגייסת לא בגלל ערכים, היא לא מתגייסת בגלל פחד. ולכן אני לא חושב שנכון להציג את זה כוויכוח ערכי. אני לא מתכוון להשאיר מיעוט מסוים שלומד, אני חושב שזה מוסכם כמעט על כל בטח ציבור דתי, אבל אולי גם על ציבור הרחב יותר, אלא על הפטור הגורף לעולם החרדי, זה פשוט תוצאה של פחד, זה לא תוצאה של ערכים ותפיסת מוסר אחרת. זה הנקודה הראשונה, והנקודה השנייה זה שלהפך בימים האחרונים כן עולים קולות כאלה או אחרים, נגיד בשולי המחנה, ולפעמים פה רק אתמול ראיתי איזו אמירה של הרב שיינוולד שהצבנה אותי, שיצא נגד העניין הזה ולא לעשות פלגנות בשעה הזאת, כי זה נורא חשוב האחדות וכל הבולשיט הזה. וחלק, אני חושב שחלק מזה זה תוצאה של חשיבות המופרזת של האחדות, אחדות שיש לה כמובן רק צד אחד, והצד השני זה סוג של רגש נחיתות, זאת אומרת רבני הציונות הדתית לא מרשים לעצמם לצאת כנגד הרבנים החרדיים, כי יש להם איזשהו סוג של רגש נחיתות, זה תמיד היה. והדבר השלישי זה שחלק או מי שנחשב החלק המוביל של הרבנים של הציונות הדתית, הם רבנים חרדים, הם חרדים לאומיים, לא חשוב, הם חרדים. אז לכן הם חושבים כמו החרדים, אז למה שהם יצאו נגדם? מה שצריך פה זה שהציבור יבעט את החבר'ה האלה הצידה, ולא שהציבור יצפה מההנהגה החרדית שלו לדבר ולפעול בצורה לא חרדית. זה פשוט לא יקרה. אתה צריך להחליט מי ההנהגה שמקובלת עליך, ולא להשאיר את החרדים ולצפות מהם לפעול בצורה לא חרדית. אז זה מה שיש לי להגיד על העניין.
נכון, לגמרי.
לא, צריך לתת ברכות על האכסניה החדשה שיש לנו.
איזה אכסניה?
לא יודע, זה לא הנוף הרגיל שראינו.
לא, לא, פשוט הבן שלי ישן בחדר, אז אני...
טוב.
אני מדבר בכבוד אכסניה. אוקיי.
טוב.
טוב, שבת שלום, להתראות.
שלום, תודה רבה.
תודה רבה.